יום שני, פרשת וישב. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סוד כוחו המופלא של הגאון הצדיק רבי הראש שכטר זצ"ל, מגדולי מזכי הרבים בדורנו. בשבוע שעבר, אור י"ד כסלו, הסתלק לבית עולמו מגיד מישורים הנודע, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, הגאון רבי הראש שכטר זצ"ל. הוא היה איש אשכולות, תה מפיק מרגליות, שזכה וזיכה את הרבים עשרות בשנים בשיחותיו ודרשותיו המופלאות. הציל יוקר מזוילים, קירב אלפי יהודים לאבים שבשמיים, בזכות אהבת ישראל המופלאה שכיהנה בו. גם כשהוא נדרש להוכיח, התערכות שלו היו עטופות, באהבה קורנת שחתרה לבבות חוללה נפלאות. גם קורא לי קרשבס, זכו להתבשם מהדרשות והרנות הנפלאים שהובאו תמידים כסיברון, בתוך הסדרת ספרים אריה שואג שיצאו בזמן האחרון. בשנים האחרונות. היה זה משהו מעניין שתרחש במהלך שמחת הבר מצווה שלו, שהשתתף גם החזון איש, שאליו כבר היה מוקרא וכבר מילדותו, שהתחיל לומר את הדרו שביקשו להפסיק אותו כנוג, חמיש אמר לו להפסיק אותו, אמר לו תמשיך, ואל תפסיק לדבר כל חייך, זה הייתה כנבואה על עתידו של הנער. הבר הזה צלם שתדע לבקר בבית של החזון איש לפחות פעם בשבוע, כל הוא עשה את זה אחרי צבילה במקווה ורואה תשובה, כמעט שהוא שמע מאבא שלו, שהחזון איש רואה על מצח של האדם כל דבר. לימים הוא סיפר שפעמיים לא הצליח לעשות את האחרונה הזאת. וכשהוא נכנס, החזון איש הסתכל בו, הוא מושכות ככה, הוא אמר, אריה, לא הכרתי שזה אתה. הוא מספר שפעם נבחנתי לחזון איש את פרקי הגמור, קצת הרגל והמניח, הוא ידע הכל, חוץ ממחוקת אחת שבה לא זכר את שם המוירה. אמר לו החזון איש, אם יודעים מה שלא יודעים, זה נקרא לדעת באמת. באותו יום החזון איש היה בשמחה ואמר למקורב שלו, חזקי ברקלר וצל, אריה ידע היטב. ואחד מגנרד לקרשבס, הבאנו מה שספר רבר וצל, הגישה מיוחדת עם החזון איש, שבועיים לפני הפטירה שלו, שהגיע לה, הוא אומר, רוצה את דלת של הכניסה נעולה, החלטתי לנסות את מזלי דרך החלון שהיה בחצר של הבית. כשהגעתי לחלון נפגשו העיניים בעיניים של החזון איש ששכב באותו זמן על המיטה במרפסת. הוא שאל אותי מי זה אריה? אמרתי כן, אמרתי שהדלת סגורה, אני לא יכול להיכנס. אז החזון איש הציע לי שאני אטפס דרך המרפסת, וככה עשיתי. ניסיתי לטפס דרך המרפסת, הבגדים נתפסו במרפסת, שואל לי את מלאכת הטיפוס. כמה גם פעמים טיפסתי והבגנים שוב נתפסו ושוב, וכל אותה עת החזון איש מסתכל בניסיונות הרבים להיכנס לבית שלו. בשלב מסוים החזון איש אמר לי בנעימות מיוחדת שהייתה אפינית לו, אריה, צריך לזכור שכאלה הם חייו של יהודי עלי אדמות, מטפסים ונופלים, מטפסים ונופלים, ועוד פעם מטפסים ונופלים. ועוד פעם, ומי שרוצה באמת להגיע למטרה הוא יגיע. כידוע נפתח החזון איש בשבת קודש, מוצא שבת שמר רבי הראש זצ"ל, ברחוב שהחזון איש הופתע, הוא התמוטט במקום, עשו מאמצים רבים להחיות אותו. אחרי ההסתלקות של החזון איש נקשר לגדולי ישראל נוספים, בראשם מורון, הגאון רבי חיים גרלמן זצ"ל, היה גם מבאי ביתו של הסטייפלר, גם נקשר לבן שלו, מורון הגרח קרסקי, למד בחברוסה. בשנים שהוא כיהן כראש כולל בסקוור בארצות הברית, היה לו קרבה מיוחדת לאדמו"ר מסקוור, היה מזכיר הרבה בשיעורים והשיחות שלו, היה מזכיר אותו. הוא התקרב גם לאדמו"ר מספר שליטה, היה קשור מאוד לגבי, גבי ידוע, גם חוץ לדרומי שבטלן, שלמד את אור החיים לשישי. לימים הוא אמר שרבי משה היה הרבה שלו באור החיים, המניעה הזו נהג למסור כל שבוע שיעורים באור החיים עד לפני שבועיים. גם היה רם בישיבת ויזית מונצי, זכה לקשר מיוחד עם האדמו"ר התורסמורכן, שהיה אז רב הקהילה. בשנים שהתר עצמות היה נוסע לראש השון אל אבא שלו, אל מלחיים, זה היה אומר לו להיות הבעל תוקה במקומו. עוד לפני תקופת שהותו בחוץ לארץ, אז נודע רבי הרבי מפיק המרגליות. בהתמסרות שלו להפוץ אסתרו בקרב חלק מיישובים נידחים, במחנות עולים, בעיירות פיתוח, כשהוא חזר לארץ ישראל להמשיך, יתר שאת, הוא ראה בזה את שליחות חייו. הכרטיס ביקור שלו, זה היה ארץ ישראל האמיתית שפיימה בו, שום מחסום לא עמד בפניה. הוא סיפר פעם שהוא ישב עם קבוצה של אנשים שלא שמרו תורה ומצוות, אנשים מכובדים, איש יש בתחום עבודתו, זה הרופא, זה עורך דין, זה מחשבים, זה מנכ״ל וכו' וכו'. כל אחד היה כרטיס ביקור. כשהחלתי לדבר לפניהם, אז פנה אחד ואמר לי, אולי תציג את הכרטיס ביקור שלך. אמרתי לו שבכרטיס ביקור שלי כתוב שאני חולה במחלה תורשתית ומדבקת. כולם היו עמומים, אז הסברתי שאני חולה על יהודים, אוהב את המאהבת נפש. הוא מספר שירש את המחלה הזאת מההורים היקרים, שהיו חולים על אהבת ישראל, וזו מחלה מדבקת. ובעזרת השם, הוא אמר להם, תדביק גם אתכם ותאמינו לי, זה עבד מציון, סיים רבי. הוא היה אומר ש... צריך לזכור כלל חשוב ויסודי, לפני לתנאי כופו ומחו פה להצלחת התוכחה. אני אומר את זה מניסיון של עשרות שנים, בהם הוא אומר, אני נוהג לגשת לוכח בא להעביר, לא קרה פעם שמישהו יתקיף אותו. למה? כי התפעתי על הכלל הזה. התוכחה חייבת לבוא מתוך אהבה, מתוך רגשות הבנה ואכפתיות, לא מתוך קנטור, סניטה או הרגשת עליונות. טוב, הוא אומר, תוכח תוכח עושה מצחו, אבל לא תצא על הופכת. תשתצליח בוכח תוכח עושה מצחו, אז שום מעליך, אבל לא תצא על הופכת, אל תתנסה עליו. אל תרגיש על התחושת אילנות. הוא אומר, תאמינו לי, הפטנט הזה עובד. אם באים למישהו ומדברים עליו בתוך אהבת ישראל אמיתית, אין מי שלא יקבל את הדברים, ואני כמובן אומר זאת מניסיון של עשרות שנים. סיפר שהוא נהג תמיד לומר שאפשר לקנות יהודי בשני אפשר שקלים, זאת אומרת, אתה נוסע בינלאומית, הנהג ניסה לעבוד אליך, עכשיו אתה 3 שקל, יש לו שתי אפשרויות, או להגיד לו תן לי את הפרטים, אני אדווח אליך, תחנת מוניות שלך, כאולי משרד התחבורה, תחיל שתצליח לעבוד אליי. בדרך הזאת אומר, בהריסת יהודי בשביל 3 שקל, בשירות השנייה, לתת לו להבין שהבנת שהוא עבד אליך, אז להגיד לו שאין לך לבריאות, תשתמש בכסף לסמוכות. בצורה הזאת, הוא אומר, קנית היהודי ב3 שקל. קח זה במוני, קח זה הבנק, קח זה בכביש. בעצם על כל צד ושל. אם רואים אנשים שומרי תורה ומצוות, שמקדשים שם שמיים, אוהבים את הבריאות, חולים עליו את ישראל. אי אפשר לתאר כמה שזה משפיע לטובה, כמה אוזניים ובעיקר לבבות. מפתחים אחרי שהם רואים התנהגות שכזו. מספר שלפני 20 שנה, הוא הוזמן להרצאה באשקלון, אמרו לו שהרמוצפי, אמרו להרמוצפי, אז זה להגיע. אבל נמנע ממנו, רוצים שאני אמלא את מקומו. הגעתי, ואז פונה אל היהודי, עטור בזקן ופאות עם כיפה גדולה, ואומר לי, כבוד הרב, הגעתי משמיים, אני יכול לצחוק כבר הרבה זמן לסתור בסיפור. סתור שאשתו חזרה בי תשובה, כיתה בכמה סמינרים, כל פעם ניסתה לסחוב גם אותי, הייתי מאוד דנתי. המקסימום היה להסיע אותה במכונית, עד לשם, אבל אני הייתי בורח. הייתה לי שנאה לדעת, הוא אומר, והנה אחד הפעמים, אמא שטענה שאני אכנס רק להרצאה הראשונה. טוב, הסכמתי בלית ברירה, מיד שהמרצה התחיל לדבר, הציפו אותי כל הנוגדנים שהיו בדם שלי, לדעת. לא יכולתי להמשיך לשבת ולסבול, יצאתי אמצע הרצאה, החוטה לשאוף קצת לדבר, סבבתי את זמני, אף פעם לצאת שלושה, הסכמתי להיכנס. פתאום אני מרגיש שזה יד מונחת על הכתפיים. יהודי עטור זקן מוהה מאותם אלה ששנאתי. הוא אומר לי בחום וחביבות, אני מבחין שאת נתון לסערת רגשות, ספר לי הרבה איקר לך. אם אתה זקוק למשהו, אני אשמח מאוד לנסות לעזור לך. פתאום הוא מספר אותו אחד, הרגשתי איך כל השנאה שלי יורדת מנסה ונעלמת, המילים הטובות האלה חיימו לי את הלב. הרגשתי שהיהודי הזה מדבר עליי מתוך הבית ישראל אמיתית. החלטתי, הוא מספר לאותו יהודי, לחזור להרצאה. ההרצאה הזאת הביא לה לעוד הרצאה, וככה חזרתי בתשובה שלמה. אמר לו, רבי שכטר, סיפור מאוד מעניין, ושזה רסקל גדול, למה אתה רצית לספר את זה דווקא לי? אמר לו, כבוד הרב, היד החמה שלך על הכתף שלי, זה היה היד שלך. ככה אומר רבי, מה שמילה טובה יכולה לחולל, ומה שעבד ישראל יכולה לגרום, לשבור את כל המחיצות. כתוב שהיה פעם בקבר האריזל, פגש שם איזה זוג, בא ואשתו. השאלה הייתה לי משה בתנות הראויה, ואמרתי לה, את בא לפה על קברי צדיקים מתוך אמונה ומתוך חשיבות טהורות. למה את לא מכבדת את הצדיק שמגיעה בלבוש שלם? אז היא אמרה לי, הרב מברדיצ'וב, אני גרם שישראל לא מדבר כמוך, לא מדבר רק באופן חיובי. מסתכל רק על הדברים הטובים שיש כל אחד. אמרתי לה, יש לך טעות. הרב מברדיצ'וב לא היה נמנע מלהוכיח יהודים, הוא מוצא בהתנהגות שלהם משהו לא בסדר. המעלה שלו, שאולי מגלה את אותה קטגוריה כביכול, מגלה שהיה לאותו יהודי, לפני הקדוש ברוך הוא, גם ראה יהודי עובר עבירה, הוכיח אותו עליה, הקדוש ברוך הוא מדבר על אחרת. הקדוש ברוך הוא דיבר רק סנגוריה. אני יכול להרים ידי לשמיים ולהעיד לפניך, אמרתי למסן הרב שכטר, יש לך 40 שנה שיצא להעיר ולהעיר להרבה אנשים על נושא זה או אחר, ומצאתי יהודי אחד שהוא רשע באמת. להכרח יהודי כשצריך, כן, אבל למד עליו סנגוריה, ודאי וודאי. ואנחנו ממשיכים לדברים נפלאים מתוך מוסף שבת קודש, לפני כמה שנים. ספר גאון רב חיים זעיד, ערב פסח, עומד בתור של צרכנייה גדולה. האדם שעמד לפניי עדכן, כי אני בתור לפניך ואחריך. הכוונה שלו הייתה שאני אזהיר את אלה שבאים אחריי, שכבר יש מישהו לפניהם, אבל לא הבנתי אם אני בתור לפניך ואחריך. ואז הוא הסביר לי שכדי להיות מהמבצע של 2B שהציעו בארצות, אז צריך לעמוד בתור פעמיים. אמרתי לו שהפתרון שלו הוא לא עומד בקנה הישר הלכתי. הוא לא מוותר על הארון. ואז הוא התחיל לשחרר משפטים ארוכים בסגנון של שמעתי, ראיתי, ידעתי. טוב, בלי קשר להלכה הצרופה. הבנתי שמדובר באחד מאותם אנשים שאין מה לדבר איתם, אז שקלתי חזרה בעגלה של הקניות, שקלתי את הקניה, התארגנתי ויצאתי לדרך. אז ברחוב השלושה, פינת השומר, אני אבחין בו באותו אדם שהוא קונה נסון דהלם. מה שלו הייתה סכין עם שתי בקבוקים שנרכשו באותו מבצע מדהים. ועל הרצפה, היו מרוחות שעריות דביקות של שני הבקבוקים הנוספים שצליח להשיג. העיניים שלנו נפגשו, חייך עליי חיוך נבוך. הבנתי שמלבד הבקבוקים שנשברו על הרצפה, נשבר לו גם בלב משהו פנימה. היה בו כבר מי לדבר, ואפילו ביקש לשמוע פרשנות. מה לעשות? סיכמתי טוב יחד את השוטים. ברור עליו אי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות קומבינות. למה? כי יכול להתאמר בן אדם בחלקיק שנייה. לא רק שני בקבוקי מבצע, אלא את כל אישותו, גופו ונשמתו. אלו היו מילים חודרות בטן לסכם הרב זית, שהשפיעו עליי לא פחות מאשר עליו. אנחנו ממשיכים לבומר של טוירו. יש פה רעיון מרגש של הרב לוסטיגמן. עם צעיר חתני קינן שס שהתחיל ללמוד שדפיים עוד לפני בר מצווה והיום 7.5 שנים אחרי ונערך לחגוג טקסים הגדול אחרי שיבחן מזרז השם על השס התחילתו ועד סופו. כשדברים על חתן לקינן שס הוא התחיל להרבות סביב גם את המאמר. מתכוונים את זה עפקה לאברך שפעמו לו לפחות 30 שנה שהספיק בשנתיו בגלל אדם מבוגר ללמוד את השס כולו ולחזור אליו לשנן אותו. הוא אומר גם חתנים צעירים שהתחילו להיבחן כבר שהיו בגיל 16-17. אבל המקרה דנן זה משהו כבר חידוש גדול. לפני הבר מצווה שלו, כשהיה בחדר, הוא התחיל את המחזור הנוכחי של הדף הרימי. ועכשיו, כשכל עם ישראל יחגוג את הסיום הגדול, יחגוג גם את ההישג הישי שלו, סיום השס כולו תוך חזרה ושינון בלתי פוסקים. תוך עמידה בשורה של מבחנים, מבחן חצי שנתי שכולל בכל פעם דפי השס מתחילה עם תוספת של 180 דפים מדי חצי שנה. ובימים האלה הוא נערך הבחור הצעיר למבחן על כל השס, מתחילתו ועד סופו. ביקשנו לשוחח אותו, הוא דרש, שלא מפרסם שום פרט שיכול לזהות אותו. כמובן קיבלנו את הבקשה, נו, יש לנו דברה אחרת. שאלנו אותו איך התחיל ילד לפני בר מצווה ללמוד את השס כולו, לא חשבת שאתה קטן מדי, שהפרויקט גדול למידותיך. הוא אומר, נכון שהתחלתי בגיל צעיר יחסית, אבל עד שסיימו מסכת שבת, כבר הייתי קצת יותר מבוגר. כשלמדו קודשים כבר הייתי עמוק בהתאחר שיהיה גדרי. בכלל הוא אומר, לא תכנתי שום דבר מכל זה. קרוב משפחה שלי רשם אותי לדיר שהוא לא ידיעתי. החלטתי לנסות. מסכת ברוכס, הוא אומר, למדתי זמן קצר לפני זה. לכן יכלתי להתחיל בקלות יחסית. אחרי זה, אחרי המבחנים החודשיים, התקדמתי למבחן המסכם, בהמשך נתחיל חצי שנתי. לא חשבתי לרגע שאני מכן על כל השאר, זה פשוט התגלגל ככה בסייד ישניים. מה גם הוא אומר שאבא שלי עשה לי בצורה שאי אפשר לתאר, הוא אומר, אני חושב שלמדנו יותר, ביחד יותר מאלף דפי גמרא. אני שואל אותו אם זה לא מכניס לו איזה רגע של גאווה בכל זאת. כנראה הבחור היחיד בדור שזוכה לדעת את השס בכזאת צורה ברורה ורחבה. זה אומר לו שקודם כל בואו נגזים, מסתם שיש עוד כאלה. אני לא חושב שאני יודע ברמה כזאת שאפשר להתגאות, הוא אומר. כמה שאני יודע זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את התנאים הנדרשים להצליח. הוא אומר, אני בטוח שהם היו עוד כבחורים שהיה להם את התנאים האלה, ודאי שהם היו עושים את זה יותר טוב ממני. מה התנאים? אז אם כל מה שצריך זה להודאג בזה שאותו קרוב משפחה ירשום אותי, שדיר שהוא ייתן לי דחיפה, הוא יודע לי זה שאני היה מסרט ברורות לפני זה, בגלל זה היה לי אותו מצל התחיל. הוא אומר, זה התנאים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. נתן לי את הכישרונות הנדרשים לעמוד באותה משימה כבירה, נתן לי אבא מיוחד שהשקיע את כל כוחותיו בהצלחה שלי, כמו שאמרתי, שאבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים. כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלי לימד אותם יותר אלף דפי גמרא? הוא אומר, הוא מסיים שהקדוש ברוך הוא עזר לו, שבישיבה לא יפחדו מהלימוד השונה, מהלימוד השונה שלי ואדרבה יאפשרו לי להמשיך בדרך הזאת, וכך זה, גם זה לא מובן מאליו. אנחנו משכים עם דף רעי בהלוכה, רבותיי. אנחנו עוזרים בשעה טובה בסימן תוף ממחצי ג' מנהג ישראל מקד מדינה למכור חמץ לגוי לפני פסח. על דעת שהגוי יחזיר את החמץ לשלמותו במוצאי הפסח, אחרי שתקפקו בתוקף המכירה מסיבות שונות, ולכן יש שנהגו לא לסמוך על המכירה בנוגע לחמץ של ממש. ויש מהם שנהגו להקל בנוגע לקמח חיטים שאושרו במים. חדם שהוא לא חומץ ודאי, אבל איפה שכתב שגם לדעה הזאת, עם כמות הקמח הקטנה, צריך לבאר אותו ולא למכור אותו. יש אומרים שאכן רואים לי רשמיים לאחרים לזה, אבל אין להורות כך לרבים, כדי שלא לערער על עצם אחר, הנהוגה. ישראל, מאז ומקדם, כשנה החדש של אף ספר, נהגו בכל תפוצות ישראל למכור החמץ לנוחי, מחזירו אחר הפסח, אך אם קראו כדינו. המחירה הגמורה היא, כל המפקפק, ראוי לגערה, אומר אכסן ספר. מי שנקרא את הבית שלו מחמץ ודק אותו כדין, אלה שאומרים שלמרות זאת מותר עליו לערוך סדר מחירת החמץ כנאום, כדי להסיר חשש איסור חמץ כלשהו. יש חולקים, ומאם שכתב שעדר, בעדיף שלא לעשות את זה, נכנס לפני הפסח לגרח את השעה שלא אוכל מחמץ ועולם, לכל הדעות הוא לא צריך לערוך את סדר המחירה. יש מהפוסקים שכתבו שאת מכירת החמץ צריך לערוך באופן שתקף גם לפי חוקי המדינה. למה? כיוון שדין דין מחוץ לדין, ויש מהפוסקים שכתב במגלל ישראל שמוכר לגוי את המקום שנמצא החמץ, לא צריך לרשום ברשום לטאבו, אלא להודיע לגוי שהמחירה מתקיימת לפי דיני התורה. ואת עושה בזמננו שהשלטון בידי יהודים שהם לא שומרים מצוות לצערנו, יש אומרים שלא צריך לערוך את המחירה באופן תקף לפי חוקיהם, כי אין להם תוקף של דין דין מחוץ לשערי, גם ממשל השלטון חייבים לנהוג על פי התורה. כבר נפעלים שהבעלים שלהם לא שומרים מצוות, כמנתם במחירת החמץ רק לקבל הכשר, עד יש אומרים שגם בארץ ישראל המחירה שלהם לא חלה, אלא רק שהיא תקפה לפי חוקי המדינה. ויש שנהגו מהטעם הזה להוסיף בנוסח שטר המחירה הצהרה שטענת שטר לצרכים דתיים תהיה בלתי קבילה. אבל יש אומרים שהמחירה חלה גם כשלא תקפה לפי חוקי המדינה, כמו שבלום שם הלב, אינם דבורים, והטענה שהכוונה שלהם במחירה היא רק לצורך ההכשר, לא מתקבלת, ואין הדין שלהם שונה מדין של שומרי מצוות. מי שמוכר חמץ לגוי, לדעת פוסקים רבים, צריך להוציא אותם מרשותו, אבל, ולא די בזה שהוא יעשה מחיצה סביב החמץ וכדומה. אבל אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, סליחה, למשל מדובר על כמות מאוד גדולה שלא שייך להעביר אותה לרשות אל הגוי, אז הוא יכול למכור את הגוי, יכול למכור לגוי את המקום של החמץ, ששם מונח החמץ, ובזה יחשב שהחמץ נמצא ברשות הגוי. ארץ ישראל שאסור למכור בתים לגוי, משום מסור לא סכונם, אפשר להזכיר את זה לגוי. בכל מקרה שהחמץ נשאר ברשות הישראל, אז הוא צריך לתת לגוי את המפתח של המקום ששם נמצא החומץ, ולפחות להודיע לו שהוא רשאי לקחת את החמץ בכל זמן שהוא ירצה. את המפתח. אם אין אפשרות להכניס למקום שבו מונח חמץ לדרך ביתו של המוכר, צריך לאפשר לו מעבר חופשי לחדר שבו מונח החמץ. יש מהפסקים שכתבו שהמוכר חדר לגוי צריך להסיר החפץ את המוצא ולקבוע אותו מחדש, ושבהיות החדר ברשות הגוי, ברשות לגוי, הוא פטור מזוזה. כשהוא חוזר ברשות ישראל, נמצא שם מזוזה גבוה מאליה, והרי פסח שם תעשי ברם נעוצה. וגם בהשכרה יש את צידדו לחייב קביעת המזוזה מחדש, אבל המנהג לא לקבוע אותו מחדש. עד כאן מניין דפיים בהלוך שילמד היום בעזרת השם, ונוכל לשמוע את השיעור בשלוחה אחת לפי הרבנים הגאונים שדנים בענייני הדפיים בהלוך, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, איסור חמץ שעבר עליו הפסח, חל גם במקרה שהחמץ נותר בפסול בשגוג ובוינס, וגם על חמץ שהכמות שלו פחותה מכזית. איסור שהיה בעלותו דגן שלא השמיק, והגוי תחן את הדגן בפסח לא ידעתו ועשה מזה לחם. אז יש אומרים שהישראל רשאי לדרוש מהגוי את דמי הדגן, ויש אומרים שהחמץ צריך להכילה. ישראל שגזל חמץ מישראל ועבר עליו הפסח, ברשות הגזלן, הרי הוא אסור לאחר פסח, הבעל גוי שגזל חמץ מישראל, יש מאחרונים שצידדו להתיר אותו אחרי פסח. וכדרכנו נפליג מים אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. התפיל הסמייריב, שחיז מיסטה, של ראש חודש מצפים, כברכת רצה, רצה השם אלוקינו, שני מוידים, יאלה ויובוי. ויש שנהגו להגיד בכל רם את המילים, יאלה ויובוי, ולהזכיר לציבור, להגיד את זה. יש הורה להימנע מזה, כי זה לא הנהגה הולמת בתפילה, ויש הורה שרק לשת של הגבי ראולים אותך. מי ששכח, יאלה ויובוי, בשחיז מיסטה צריך לחזור, להתפלל. גם יש מסופק צריך לחזור, כי יש להניח שהוא יתפלל כרגלו, והוא לא אמר. גם אם הוא זוכר שהיה בדעתו בשעת תפילה לומר, אלא אחרי שנפל ספק בדעתו, הוא אמר, צריך לחזור להתפלל. אבל אם הספק נפל בדעתו זמן רב אחרי התפילה, הוא לא צריך לחזור. אבל מי שלא אמר לבו במאירים, אם הוא נזכר אחרי שאמר את שם השם שעושים ברכת רצה, אפילו אם הוא לא סיים את הברכה, הוא לא חוזר לומר, ואובר כל שכן שם סיים, אסור לו לחזור להתפלל, בגלל שבזמן שבו היו בדים מקדשים את החודש, על-פי ראיית הלבונו, אז לא מקדשים אותו בלילה. אלא רק ביום, וגם בפעם הזה, שאין קדוש החודש ידי בדים, כי בכל עדיין לא אוכל להקדשת החודש עד המוקר. איפה הם איתנו דבלים? מי נקרא גרגרן, למרות שהוא לא אוכל כלום? ומדוע צריך למעט אבן מנוגעת מתומס מוישו? כיצד ייתכן שנבל השרץ תהיה תורה? כך ולא דינים, אני נמדה בסכת נידה, דף נדלד, הוא בשלוחה שתיים, אחר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרחות תחת. הוא כדרכם לקראת סיום החפצים בו חיים, חפץ חיים יומי. בואו הצטרפו לנו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. אנחנו לומדים את סעיפים ת' וי' שבכלל י' מלכות לשנורא. בין הנידונים המובאים בביאורים ומוספים על הסעיפים האלה, אנחנו מוצאים את השאלה, האם יש חיוב? הוכח מומר לטוב, דיבר החפץ חיים כאן עולה שאין חיוב, אבל ביאור מוסוף ומציני של המשנברורי, רבי מולוך וסימן תוף ריש חט, ששאר את זה בזור חיוב. קדים דעות שונות בפרסקים לגבי השאלה הזאת ולהלוכה, קדים שדעת הגריר של יושיב, שצריך להחמיר, מספק להוכח מומר לטוב. עוד שאלה גבי מומר לאחיס, שאין לך מה לחייך אותה, האם מותר לחייך אותה? קטן תפי עד יום מביא שכל ראש הוא שהוא שונא שלך ולא מתכו, הוא לא רשא לחייך אותה. למה בירו לא חשם, הביא בשמו שאין חב, שאין את החב להוכיחו. דעת אגר חינסקי שמוכיח אותו כי מידי מצטחסים. דעת אגון רב ניסים שאפילו ראוי להוכיח כדי אדם, שם אולי כן יחזור למוטב, יהיה בכלל להוכיחו. להוכיח בכלל לשבס, כשנוסעים בשבת, דעת רב ניסים שידחן שם בכלל נחשבים לתינוק שניש בו, ועדיין בכלל להוכיחו. אז אם כן יהיה מצווה להוכיח אותו. לכן, לעניין לעשות את זה מלחמות, כתוב שצריך שיקול דעת גדול, והדבר מסור להגבלה אותו. ולסיום רבותי התחזקות יומית, היום זה היור צייט של הרב קודש שבו אוכלו ממז'בוז, בעל הספר בוציני דנאוירו. את אז בספר הזה מובא שהיה אומר שהפירוש של המילות בפשטות, בפשיטות, גבוה יותר מכל התאונות. תמיד רבותיי, לכוון בברכות ובספילות את הפירוש הפשוט של המילים, ונזכה שיתקבלו בדעת השם, שפילתם, השם יעזור שיתקבלו תפילות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשכים ונזכה, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברכניות ובגשמיות, בכל טוב סלט.